הכל חי אונליין, 93fm.co.il. ידיד נפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. באולפן איש הרדיו הוותיק רב דוד קליגר ומנדי אור, שבזכותם קולות השידור מגיעים עליכם. הוא הגיע אליי למשרד, אברך כבן 45, כחוש ונראה רע מאוד. הזמנתי אותו לשבת והצעתי לו כוס קפה חם. אך הוא בשלו, מספיק לי מים. דיבורו היה שקט ונראה שסבל רב הוא כבר עבר עד שהגיע אליי. מה מביא אותך אליי? שאלתי אותו. הבן הבכור שלנו, ילד מוכשר מאוד. כל השנים המוח המבריק שלו הפעים את כל הסביבה. בשלוש השנים האחרונות, כשהוא בישיבה גדולה, פתאום נעלם הברק. הבחור החכם, המוכשר, שסיים אין ספור מסכתות, בלי שום חשק ללמוד. זה לא קרה ביום אחד, גם לא חשוב כל מה שקרה. היום הוא ברחוב. כן כן, הוא אומלס, הוא ישן ברחוב. מנותק לגמרי. לא מתקשר איתנו. מה אומר לך? לעתים, כאבא, אני מחפש בכל רחובות העיר ירושלים בכדי למצוא אותו. לראות מה קורה לו, אני מתגעגע אליו. אני לא יודע איך הוא עובר את הלילות הקרים האלה בירושלים. המצב ממש ממש קטסטרופה. מאזינים יקרים, מה אומר לכם? ניסיתי להבין כיצד הכל התחיל. אך לא עלה אתכם, מאזינים יקרים, כי זה סיפור ארוך, ארוך, ארוך. אני מבקש להתמקד רק במה עשו ההורים. ולמעשה, גם פה אני לא רוצה לפרט מדי. למעשה אוכל לומר שהם עשו הכל. באמת הכל. חוץ מאת הדבר שנדרש. וזהו, אתם צודקים. הדבר הנכון שהם היו צריכים לעשות. הם התרוצצו בין מבינים, כאלה שנולדו פסיכולוגים, שקוראים לעצמם מטפלים. הם המשיכו להוציא עין הרע באופרת, כי אמרו להם שכיוון שילד גאון כל כך, כנראה הוא משך הרבה עין הרע על עצמו. לאחר מכן, כשזה גם לא עזר, הם שלחו אותו לישיבה בחול, כי אמרו להם ששם באותו מקום בצרפת ממש עוזרים לבחורים מהסוג הזה. ועדיין כלום. הבחור ברחוב. לא דנתי אותו, רק ריחמתי עליו. הבנתי שלעיתים כל כך קשה לדעת מה נכון ולאיזה כיוון ללכת. ואם זה נכון ברפואת הגוף שאנחנו יכולים לראות אנשים ששנים שנים מסתובבים עם בעיה שלא מוצאים את פתרונה. או יותר נכון, לא מוצאים אפילו את הבעיה. קל וחומר ברפואת הנפש, שזה תחום כל כך אלום, כל כך פנימי, כל כך נסתר. היום, מאזינים יקרים, אנחנו נעסוק בעניין הזה, בעניין של ההתאמה של הטיפול למטופל. איתי באולפן שתי המומחים שלנו, הרב אריאל שטיין, פסיכותרפיסט, עובד סוציאלי, קליני, בבית חם ובבית חולים תל השומר, וגם אני חושב שיש לך איזה מרפאה, נכון? הלוכן?
קליניקה פרטית קטנה.
קליניקה פרטית, איזה צניעות, עם הצניעות הזאת נסתדר אחר כך, ואיתנו הרב אברמי פרידמן, מנהל אזור בבית חם, בתחום השיקום, גם לך, לילה טוב.
לילה טוב, ערב טוב.
כמובן ששניכם מטפלים דגולים, ואני רוצה קצת להחזיר אתכם למה שהיה שבוע שעבר פה בתוכנית. אבל קודם כל, אני רוצה להזמין את המאזינים שלנו שרוצים לעלות לשידור, אתם מוזמנים להתקשר ל-058-693-93, 058-693-93. אתם יכולים לשלוח לנו גם פקס אם אתם לא רוצים ממש לדבר איתנו ב-03-616-4477. יש גם את האפשרות להיכנס לאתר המיוחד של רדיו קול חי, לתוך מקום שנקרא חלונית הודעה לשידור, שם אתם כותבים מה שלבכם חפץ, ואנחנו בעזרת השם מקריאים אותו, ונשתדל השבוע, בניגוד לשבוע שעבר, לענות לכולכם. כי בשבוע שעבר לא הצלחנו לענות לכולם, ויש פה איזה תגובה שאני רוצה גם להקריא, אבל קודם כל, המטפלים היקרים שלנו, הרב אברמי פרידמן והרב אריאל שטיין, שוב לילה טוב לכם.
לילה טוב.
נו, הוא ישב אצלי אותו אבא, אבל אתם רואים את זה בטח כל יום. אנשים שעשו עבודה, רצו מפה לשם, משם לפה, ובסופו של דבר לא מגיעים לכלום. אני רוצה להתחיל איתך, אריאל. תגיד לי, זה לא נורא מתסכל? זה סוג מדע שהבן אדם רץ, מחפש פתרון לבעיה שלו, ויש כל כך הרבה פתרונות. אתה תמכור לי את ה-CBT עוד מעט, אין לי ספק. אבל לפניך היה הוא שמחר לי את שלושת הממדים, והיה אחת שדיבר איתי עם TAT, והשלישי אמר לי הוצאת עין הרע באופרת, והרביעי בכלל אמר ש-CBT לא שווה כלום ורק הדינמי, והחמישי בא ואמר לי שום דבר חוץ מהיפנוזה, שום דבר לא עובד, ובא השביעי ואמר לי, עזוב אותך מכל הדברנים האלה, הם לא שווים כלום, רק תרופות. מי שבדיכאון, מי שעם חרדות, רק תרופות. איך אתם עושים את זה? איך אתם יודעים מה להתאים למי?
קודם כל, הרב אריה, אני חושב שאתה מאוד צודק. יש הרבה בורות בציבור הרחב בתחום הזה. אגב, לא רק בציבור החרדי, אני חושב שגם בציבור הכללי, כל הנושא של בריאות הנפש הוא משהו שככה נע בין המדעים המדויקים למיסטיקה באיזשהו מקום.
בין המדעים הלא מדויקים למיסטיקה.
מסכים איתך, נכון.
איך יכול להיות מדע מדויק?
נכון, נכון. אפילו רפואה זה לא מדע מדויק, אגב. אפילו רפואה לא נחשבת מדע מדויק, אז בוודאי לא
רפואת הנפש.
רפואת הנפש. אבל מה שקורה זה שבאמת אנשים שבדברים אחרים לא היו מהססים ללכת אל המומחה, כן? אם היה להם חס וחלילה חולה פיזי בבית, היו ניגשים ישר לרופא קופת חולים שהיה מפנה, והיו מבקשים גם חוות דעת נוספת, והיה מפנה אותם אחר כך למיון או
לבירור נוסף.
לבירור נוסף ול-MRI ול-CT ולכל השמות האלה שאנחנו התרגלנו אליהם. בבריאות הנפש, בגלל שהדברים הם סך הכל דרך הפה, ואין לנו כל מיני מכונות ומדדים ובדיקות, אז זה נראה לאנשים כאילו כל מי שיש לו פה יכול איכשהו ככה לעזור פה.
ולמי אין פה?
ולמי אין פה.
ומי לא הכי חכם? ומי לא נולד פסיכולוג? נכון. עכשיו אני רוצה להקריא לך משהו משבוע שעבר. אני חייב להקריא את זה. רק בשביל שאותו אחד, מה שאותו אחד שכתב את זה, שלא יגיד שיש פה איזה סלקציה. הוא קורא רק מה שנעים לו. אני הולך להקריא משהו מאוד לא נעים מאזינים, משהו ממש לא נעים לי. אבל אני מקריא אותו כי אנחנו ברדיו, ואנחנו פה מקריאים את מה שאנשים כותבים לנו. דמוקרטיה, זכותו של מי שכתב את זה, לכתוב את זה. אז אני מתחיל להקריא. אברהם, אתה תצטרך לענות לי, אז תקשיב טוב. ממש מזעזע לשמוע את המגיש. המגיש זה אני, אריה מונק. איך הוא מזלזל במטפלים של אוי למה ישיבס? כאילו מטפל שהבין ושלח בחור שעלה לשידור לטיפול מקצועי, זה דבר יוצא דופן. כן, כותב יקר, יכול להיות שזה מזעזע, אבל אני רוצה לומר לך שאותו מייבין לא שולח בחורים לטיפול. כאילו המטפלים בעולם הישיבות לא מבינים כלום וסתם מנסים לטפל בלי כל הבנה. אתה צודק, הם מבינים המון. אין לי התנגדות בכלל שהם יטפלו, אבל רק במה שהם מבינים. אני אישית, הוא כותב, מכיר הרבה סיפורים שבעלי מקצוע בזבזו זמן וכסף של מטופלים ולא אילו כלום. ואילו המטפלים בעולם הישיבות עזרו והוציאו את הבחורים מהבוץ. כותב יקר, אני מכיר עוד יותר אנשים שבזבזו שנים וכספים וכוחות נפש, ובאמת לא הועיל כלום. אני איתך בכל מה שאתה כותב. יש עשרות ואפילו מאות בחורים שחייבים את עושר חיים למטפלים בעולם הישיבות. גם בזה אתה צודק. לכן אני מקריא את זה. נכון, אתה כותב, יש גם טעויות, כי מי שלא עושה לא טועה. אבל הזלזול שנשמע מהמגיש הוא בושה וחרפה לרדיו חרדי. תרשה לי לומר לך שאתה צודק. אם אני זלזלתי, אם ככה הרגשת והבנת אותי, אתה צודק, זה בושה לאינטליגנציה שלי, של העמותה שאני עומד בראשה, ולרדיו חרדי. אבל בוא תבין, אני חס וחלילה, אין לי שום זלזול. אני לא באתי מהרחוב, למדתי בדיוק כמוך בחיידר, הייתי ילד עם פייס מקדימה, התחלתי ללמוד כבר בגיל 3א' בייס, בדיוק כמוך. עברתי את כל המסלול בדיוק כמוך. ואין לי כיוז חס וחלילה נגד עולם הישיבות. אני מכיר אותו היטב. יש הבדל אחד בינך וביני. אני יושב היום במקום שיושבים איתי פה עוד שתי אנשים נכבדים, שזה מקום שאנחנו רואים דברים שאתה לא ראית מעולם, ולא תראה כל ימי חייך אם לא תעבוד בזה. במקום הזה כשאתה רואה אבא, הנה סיפרתי השבוע, אבא שבא אליי, אתה יכול לתאר לעצמך אבא שמסתובב ברחובות ירושלים רק כי הוא רוצה לראות עוד פעם אחת את הבן שלו מקורבל שם בבגדים מסריחים שלו, התקלח כבר שבועות? הבן שהיה הבן יקיר שלו, החכם של החיידר? אתה מבין על מה אני מדבר? כי כשהם הלכו להתייעץ עם כל מיני אנשים, לא הצליחו לעזור להם. אתה לא רואה את האבא הזה מול העיניים. אני רואה כל יום עשרות, לא אני אישית. אבל הארגון שאני עומד בראשו. בכל מרפאות ביתחם, בתשעת מרפאות ביתחם, אנחנו מטפלים בכל יום בלמעלה מ-200 אנשים. אנשים שבאו כי הם צריכים טיפול, כי כואב להם. את הכאב הזה אני לא יכול להסתיר. אני לא שחקן. אני בא ואומר את מה שיושב על הלב שלי, כשאני רואה בחור שיושן ברחוב, כישרון שהיה יכול להיות עילוי בעולם הישיבות, והוא יושן ברחוב מתגלגל בצרכים שלו, סליחה על הביטוי, ואבא שהולך ברחוב מחפש את הבן שלו, בוא תלווה אותי פעם בסיור כזה, ואתה תבין את הכעס הגדול שיש לי על כל מי שעוסק במה שהוא לא מבין. הגמרא אומרת בקידושין שמי שאין לו עסק לא ייגע בזה. מי שאין לו עסק בטיב גיטין וקידושין, אל יעסוק עם מה שאתה לא מבין, אל תעשה. אז אני רוצה רק לסכם את העניין הזה. מאזין יקר, קראתי את התגובה שלך כי היא נגע לליבי. אין לי כעס חס וחלילה, אני חושב שהמשגיחים בישיבות, ואני חושב שציינתי זאת שבוע שעבר, שהרב דסלר והרב וולבה, ועוד משגיחים טובים ורבים של ימין עושים עבודה נהדרת. אבל כשזה מגיע למגרש של עולם הטיפול, שם עם כל הכבוד, באמת עם כל הכבוד, המשגיחים האלה הם משגיחים, הם לא ראשי ישיבה, הם לא טייסים, הם גם לא טבחים, והם גם לא מטפלים. וזאת הסיבה שאני חושב שחייבים בטיפול להגיע למטפלים. עם כל מה שכתבת, אני מסכים איתך, יש הרבה מטפלים שלא יודעים מה הם עושים, ויש גם הרבה מבינים שלא יודעים מה הם עושים. הרבה אנשים בזבזו את הכסף, גם הכל נכון. אבל אי אפשר מראש לבחור בטעות, כי יש דברים, יש מטפלים שעושים דברים לא נכונים. אז זה מה שרציתי לקרוא לך, כמובן שיש פה עוד דברים שנתייחס אליהם בהמשך, אבל אנחנו, אברי מפה, מסמן לי שהוא חייב לומר משהו עוד לפני שיוצאים לפרסומות. אברי, בבקשה.
אוקיי. אני קודם כל ארצה להוסיף, אברי, ברשותך, שאני מאחל לכל בן ישיבה, לכל בן תורה, לקבל את הטיפול הכי טוב. ולא חושב שיהיה נכון להסתפק באנשים שהם טובים, מתמחים, עם רצון מאוד טוב, עם איזשהם כישורים נדרים. יש הרבה מעבר לזה. עכשיו, אני מאמין שאנחנו כמטפלים, כאנשי מקצוע, מטפלים בכלל, צריכים וזקוקים לשגרירים האלה. אם זה במשפחה, ואם זה בחברה.
אנחנו עובדים איתם. אותו מאזין, הוא לא יודע את הקשר ש... יש לנו שגרירים בכל ישיבה. יש לנו את האנשים שם. רק, יש לנו רק אנשים שיודעים מה גבולות הגזרה שלהם. ברגע שטייס חושב שהוא גם יכול להיות נווט, זה לא עובד. זה לא יכול לעבוד. ולכן אני מסכים איתך מאוד שאתה מעורר את הנקודה הזאת, אנחנו עובדים עם אותם אנשים, בקהילה הם נמצאים, זה, איתם אנחנו עובדים.
השיתוף פעולה הוא הכרחי, מה שקורה בחדר הטיפול הוא חלק מאוד משמעותי, אבל הרבה מעבר לזה, מה שקורה בחוץ, בשטח, ביום יום, חשוב לנו להיות מעורבים, וחשוב לנו לדעת לעשות את זה בצורה הכי נכונה, יחד עם אותם אנשים טובים. עם זה, יוצא לנו לא מעט פעמים לפגוש אנשים, שאני אקרא לזה בצורה הכי בוטה, אבל הם ממש נפגעי אותם מטפלים. לוקח לנו זמן לא מבוטל ממש לשקם את ההריסות שהם נרסו על ידי אותם מטפלים מאוד טובים.
הרב פרידמן, אנחנו רוצים להאריך בזה הרבה מאוד, אבל אנחנו חייבים, חייבים, חייבים עכשיו לעוף. לפרסומות, התנחת המוזיקלית ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
עומד על סף תהום, אין עוד על מי להישאר. עזבו ימי הטוב, ימים אותם אני חסר. ובשממה את מנגינה, ובדממה קולי נשמע. הנה אני, איכן אתה? חולם עלה אתמול, מה שנותר להיזכר. ומתעורר היום, מרגיש את הקורות בי חודר. ובפינה ישנה תיבה, ובתוכה סידור תפילה. אם אבקש, אתה ודאי תשמע. הוציא ימים מסגר נפשי ולברך שמך מלכי כי מאבץ בדמי כשמעפר הרימה לפי הוציא ימים מסגר נפשי ולברך שמך מלכי כי מאבץ בדמי אם תסתתר תרפה ידי עומדים אנחנו כאן, עם ישראל המיוסף, שיהיה לפני הסוף. שמע ישראל אתה אחד, ובדמעות מייחלים, שכשיבואו הימים, תזכור להם, אבות קדושים עוד ימים. מזכיר נפשי ולברך שמך מלכי כי מאבץ בדמי כשמעפר עם הלפי הוציא עמי מזכיר נפשי ולברך שמך מלכי כי מאבץ בדמי אם תסתדר תרפא בשממה עד מנגינה, ובדממה קולי נשמע, שמע ישראל, רחום אתה.
ועל רקע השיר הנפלא הזה של אלעד שער, מאזינים יקרים, אתם פה איתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום איתנו שתי המומחים שלנו, אריאל שטיין, פסיכותרפיסט ועובד סוציאלי קליני, ואברהם פרידמן, הרב אברהם פרידמן, שהוא מנהל אזור, מטפל אצלנו, גם בתחום השיקום, גם מטפל, וגם אוטוטוט, נכון? אוטוטוט עובד סוציאלי. כן, יש לנו מאזין על הקו. הלו.
שלום וברכה.
שלום וברכה, שלום לאדוני.
כן, אני מתקשר בהמשך למאזין הקודם שהיה איתנו כאן. אני רציתי להוקיר קצת מתוך המקום שאני מגיע, דווקא בנושא של תחום של עסקנים ומטפלים ומקצוענים. אני ראיתי לנכון וחשוב לי לציין את הנושא הזה. לעסקנות יש מקום מאוד חשוב.
אתה עסקן? רבו, שהמאזינים שלנו ידעו עם מי אנחנו מדברים, כי אנחנו לא יודעים. לא שמעתי, מי אתה?
עסקן נמרה בעבר, ובהווה עסקן שפעיל עם, שלא עושה דברים כמו שטיבלה, אלא כמו מסודר, ועם תוכנית, ועם לבנות, ומסגרת מה שמאפשר החוק לעסקן לעשות.
אז בוא קודם כל, אין חוק לעסקנים. אבל בוא
יש חוק למי שרוצה לעזור, יש חוק כמו שיש מטפל, יועץ, פסיכותרפיסט, פסיכולוג, פסיכיאטר, והמבדלים ביניהם.
אז אם אני מבין נכון, אתה ככה, אני עוד לא הצלחתי להבין אם אתה בעד מה שאנחנו אומרים, בעד העסקנים, נגד העסקנים. אתה אומר, הייתי עסקן, ומה אתה היום? היום אתה רופא, אתה מטפל? מה אתה היום?
אין ארגון, כדי להביא, היום אני יהודי שעוזר לאנשים להגיע לארגונים שנותנים את השירותים שלהם. ולפעמים זה תהליך ארוך, מגיעים לשירות הזה. לפעמים הוא תהליך קצר, לפעמים זה רק לתת למספר טלפון. זה לשכנע, זה ללוות מהצד, לתווך, אפילו תקופות ממושכות מאוד, בין אותו ארגון, או בין אותו, זה הבנה, לא נעים לו. פה זה קושי של תקציב, פה זה התנהלות מול, איך מספרים לאישה, איך מספרים לבעל, איך ילד יכול לספר להורים שלו. שם יש תפקיד מאוד מאוד מקום, שדה מספיק רחב לתוך הסכונה, אבל בהחלט שהסכונה חובבנית, שלפעמים נוגד את המקצוענות, או עם ראש גדול כזה, הכל אנחנו יודעים, ואין, עסקן הוא גם, עסקן איך אני יכול להגיד מלפני 15 שנה, שהחלתי לחשוב אמרת, אוטוטו וסוציאלי, אני הייתי כבר רופא סוציאלי, פסיכולוג, פסיכיאטר, הכל ביחד, ידעתי הכל.
אתה נולדת פסיכיאטר, ירדת לדרגת פסיכולוג, נהיית עובד סוציאלי, והיום אתה רק עסקן. זה מה שאתה מתאר לי, לא?
אני חושב מה מותר ומה אסור. ועדיין, אני חושב שמתוך המקום הזה אני מצליח לעזור הרבה יותר, להרבה יותר אנשים, ועזרה הרבה יותר עמוקה ויסודית ויציבה עם עקביות.
אתה יכול לספר לי על איזה טעות קריטית שאתה, כאילו ממש מצטער עליה, שאתה אומר לעצמך, וואלה, חבל שעשיתי את זה.
יש את הדברים הפשוטים האלה של חובות דיווח וכאלה. ישנם, אני קשה לי בשדור לבוא לספר סיפור, כי גם כמה שאני תשתש את השמות, אני לא יודע מי מקשיב וכמה. אבל אני מדבר על חובות
דיווח. בינינו עשרות אלפים.
כן, על חובות דיווח, על פה להשתמש בדברים מרגיעים, שפתאום אתה מגלה שזה משהו אחר שנוגד לי.
אוקיי, בוא נעבור למה אתה מבין היום. אני רוצה ככה, אתה יודע, הרבה מהמאזינים שלנו אולי לא יודעים במה השוני, או לא מבינים אולי על מה הקס הגדול. אבל מה אתה מבין היום אחרת ממה שהיה פעם?
עכשיו, הזכות והחובה, שהיא
חובה
לכל אחד שנעזר, של המטופל, לדעת מה עשו איתי. מה נתנו לי? אל תגיד לו, אני הולך איתך למישהו שמייעץ לנו משהו, הולכים לרופא, צריכים להגיד לבן אדם, הלכנו לרופא, הסמכות שלו לתת תרופות, כמו שהלכת עד היום לרופא לדלק את גרון או למשהו אחר, הולכים לרופא לנפש.
אתה בא להגיד לי שכאילו, מה שאתה רוצה להגיד, בוא אני אגיד את זה בצורה, אני רוצה לראות אם אני הבנתי נכון, פעם למשל היית אומר לבן אדם, אני הולך איתך לאיזה אינסטלטור, ופתאום היה מוצא את עצמו אצל פסיכיאטר?
היינו משתמשים עם זה כשבמקרה הצורך הבא שסירב טיפול וכאלה, אבל לפעמים כדי, כאילו בתוך מטרה למתק את הגלולה, אז הולכים למישהו שיוכל לעזור לך, למצוא תוכנית שתעזור לך לשלוט על זה, או להוריד לך את הכפייתיות, אז זה כל מיני דברים ומילים סטנדרטיות, ואתה לוקח ויטמינים. ואז, התוצאה של זה לא תמיד בהחלט הכריחה שהיא מביאה את התוצאה הטובה ביותר.
הרב שטיין, אריאל שטיין, עובד סוציאלי, שאני רוצה לשאול אותך משהו שמסקרן אותו מאוד, בבקשה.
איך קוראים בכבודו רק?
הוא עסקן.
אני רציתי לשאול אם יש לך באמת חוויות טובות עם העמותות והארגונים השונים, עם בית חם, עם מקומות אחרים שככה נותנים מענה באמת לציבור. איך עובד הממשק הזה בין העסקנים הרציניים והאחראים לבין המקומות שבהם יש אנשי מקצוע?
אני היום זוכה גם לעזור לאנשים להגיע לארגונים ולעמותות, וגם מהכיוון השני, גם עמותות מגיעים, יש מידע מסוים שדווקא לעסקן יכול, ומסגרת שבתוך העמותה ובתוך המשרד ובתוך התכנים שלהם לא יכולים להגיע, או שיש להם מקומות שאין להם פתרון, אז לא מתביישים להרים טלפון ולראות מה יש לי להציע, וגם בכיוון ההפוך ודאי.
אז זה שיתוף פעולה פורה בעצם. שיתוף פעולה פורה.
אני חייב לומר לך, אריאל, אני חייב לומר לך שאני נעזר רבות, וזאת ההגדרה, אני חושב שאין הרבה מה לדבר פה בעניין הזה. אני נעזר רבות באנשים שמגדירים את עצמם כעסקנים, ובתנאי אחד, שהם יודעים איכן עובר הגבול בין העסקנות לבין החלק המקצועי. עסקן לא יכול לחלק כדורים, עסקן לא יכול לבוא ולהחליט בעיניי מי רופא טוב ומי רופא לא טוב, כשם שפסיכולוג דרך אגב, גם פסיכולוגים, אתה עובד סוציאלי קליני.
אולי שזה... מצד הרב מונק, אתה מתכוונים להחליט רופא לא טוב או לא טוב. ודאי שהסקן יש לו את הרופא התייחס יותר טוב, או זיהה משהו, או נתן את הזמן שלו, או שהיה עם הפציינט.
כן, נכון, זה, נכון, אם הוא היה נחמד, לא היה נחמד, ברור, ברור, ברור.
אם ליוויתי מקרים הרבה, אז אתה יכול לדעת, לא רק נחמד, מקצועי, זיהה דברים, התייחס לגנטיקה או לא התייחס, שאל את השאלות הנכונות, שאל את זה עוד כאלה דברים. מעודכן בתרופות שמתחדשות לאורך כל הזמן, לפעמים יש עסקנים שיודעים מספיק דברים, ונחשפים למידע, ורופא ישב בקליניקה, ולא ידע כל מיני דברים שהתחדשו, אז כאן כן ידע להגיד.
נכון, כי בזמן שהוא ישב בקליניקה הוא לא... בזמן שהוא ישב בקליניקה הוא לא ידע שנכנסו תרופות חדשות, והעסקן שלא ישב בקליניקה היה לו את הזמן להתפתח ולשמוע את הדברים הללו. טוב, מה אומר ומה אדבר? אני מאוד מודה לך שעלית לשידור.
יש מקרים מסוימים שיש בזה משהו. בכל אופן, תודה רבה.
אני חושב שמה שנאמר פה זה השילוב בין השתיים. זאת אומרת, היכולת לשלב ולעבוד כצוות זה דבר שהכי מוכיח את עצמו כיעיל לטובת אותו לקוח שמגיע אלינו.
נכון, נכון,
תראה,
הרי כולנו יודעים שכמות, הרי אנחנו מטפלים בכמות היסטרית של מטופלים, מאיפה הם באים? ציבור חרדי בא מהקהילה, קרי, מהרבנים, מראשי הישיבות, מהמשגיחים, אנחנו כל כך אוהבים את הממשק עם אותם אנשים, אבל כמו שאני אומר, אנשים שמבינים מה המקום שלהם ומה המקום אחר, אני מאוד 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 מודה לך, שעלית לשידור, לילה טוב שיהיה לך. אתם שומעים? כנראה שהצלחנו להרגיז אחד או שניים מהאנשים שעוסקים בתחום. אבל אני שואל אותך, תגיד לי, אתה כאדם גם שהתחנך בישיבות, גדל בישיבות, שניכם גדלתם בישיבות, מכירים את כל המסלול, איך אתם רואים את זה? יכול להיות שאני קצת מדי כועס על האנשים הללו, שלא מבינים איפה המקום שלהם?
תראה הרב, אני לא יודע אם יכול להיות שאתה מדי כועס, אבל אני יכול להגיד לך שגם בין אנשי המקצוע, לפעמים אחד הדברים החשובים זה הענווה. ואיש מקצוע טוב אמור לדעת במה הוא לא מבין טוב, או במה המומחיות שלו קצת פחות טובה או פחות משמעותית, ובמה הוא יכול להעניק טיפול יותר טוב.
עקב ענווה יראת השם, אתה יודע, ענווה זה משהו שנצרך לכולנו בכל תחום. בן אדם שיודע,
נכון,
הכל
נכון,
הזה...
נכון, נכון. ואני חושב שבאמת זה המחנה המשותף. המחנה המשותף, אם יש לבן אדם באמת את ה... כמו שקראת לזה קודם, גבולות גזרה, בן אדם מכיר את מקומו ויודע את מקומו, ולא משנה אם הוא עסקן כרגע, או מטפל, או אפילו פסיכולוג קליני. אתה יודע, יש למשל נושא שאני אישית... לא, לא, לא מתעסק בו, כן? כל הנושא של שלום בית. אני החלטתי שזה נושא שלפחות כרגע לא למדתי עליו מספיק, אני לא יודע אותו מספיק, לא חקרתי אותו מספיק, ואני חושב שמטפל אחראי צריך לדעת גם במה הוא לא מומחה. ולפי זה גם לקבל את הפניות.
כן, אני אסכם את זה, את הדיון הזה במשפט שרק מי שיודע מה הוא לא יודע, יודע מה הוא כן יודע. אברים, אתה רצית להוסיף פה משהו?
אני חושב שגדולי הדור, הרבנים ואנשים כמוך, הרב אריה, אתם זהיתם את הצורך הגדול, והכשרתם אנשים שיש להם, שהם משלבים, שהם גם באים עם רקע חרדי, בתים טובים, שומרי תורה, מצוות כמו שצריך, מכירים את כל הניואנסים, את כל ההווי החיים של הבחור החרדי, המטופל החרדי, וגם שלחו אותו להתמקצע, ללמוד. אני מוכרח לומר שיצא לי, וגם לעמיתים, אולי גם אתה נתקלת בזה, אריאל, לא פעם לטפל באנשים שהם נפגעי אותם מטפלים, שוב, כמו שאמרנו, טובים, אבל לא מקצועיים. לא מקצועיים. דיברת על ה-CBT בתחילה, וזה כלי נהדר וכלי מקסים, אבל אם מי שקצת מכיר את הכלי, עוסק שם הרבה בחשיפות ובמפגש עם הפחד ובככה לפגוש את הקשיים האלה, לשלוח את המטופל לתרגילים, להיחשף לאותם אובייקטים שמפרים לו. המטפל הלא המיומן, הלא מקצועי, שרכש את הידע הזה בכמה חודשים בלבד, יכול לשלוח מטופל לחשיפות בשלב מוקדם מדי, שיכול להזיק, יכול להפריע. ואנחנו נלצים לא פעם לטפל באותו מטופל, קודם כל לתקן את מה שנעשה איתו בטיפול השגוי, בטיפול הלא מותאם, והלא לא, לא מותאם ספציפית למקום שלו, ורק אחרי שטיפלנו בנזק ובתדמית שנעשה לאותו בחור, שגם הטיפול הוא לא הצליח, וגם באותם חשיפות שדרשו ממנו הוא לא עמד בהם, ורק אחר כך לגשת לטפל בבעיה לשמה הוא בא, לקושי שהתעורר בתחילה.
בקיצור, מה שאתה אומר שהנזק הוא גדול מאוד אם לא יודעים מה עושים, ואנחנו אומרים לילה טוב למאזין הבא. לילה טוב.
לילה טוב,
הרב אריה,
לשני המטפלים
של עתידך. הרב פרידמן והרב שטיין.
ערב טוב.
הרב פרידמן, כן, והרב שטיין, כן, בהחלט. קודם כל, תודה רבה על התוכנית. אני חושב, וכולם יגידו את זה, שאתם עושים דברים מאוד גדולים. בכלל, אני מאוד שמעתי את השידור היום. אני ממש מזדהה עם כל הנושא הזה של כל העניין הזה של המטפלים, וכל העניינים, גם של בחורים, וגם הוא דיבר מקודם על העניין של שלום בית. בכלל, כל העניין הזה של, שאמרת תחילת השידור, שיש שם כל כך הרבה סוגי דברים, טיפולים, תלת מימד וכל הדברים האלו.
כן. מאיזה מקום אתה מזדהה עם זה?
לא, באופן כללי, זה לא ש... יש לי אולי אחשייה, לא עניינים של שלום בית. אני לא שגיליתי איזושהי בעיה ספציפית, רק... עצם הדבר הזה שיש כזה אמרה שאנשים עושים כסף מהצרות של אחרים.
זה בוודאי.
שמעת פעם את המשפט הזה?
כן, אני יכול להגיד לך שיש משפט באנגלית שאומר problem solution money. בעברית אומרים את זה, בעיה פתרון כסף. ישנם צוותות גדולים מאוד בעולם שיושבים ובודקים מה הבעיות של אנשים בחיים, מוצאים להם פתרונות ומזה עושים כסף. אז בהחלט עושים כסף מהצרות של אחרים.
בדיוק, זה העניין, ואתה יודע, בדור שלנו יש כל, איך אומרים, כל כך קל, כל דבר, מכל דבר נהיה בעיה, במקום להתמודד, הכי קל זה ללכת, לנסות לטפל, בכל התחומים, זה בחורים, זה דבר ידוע, כן?
אתה חושב שהדור שלנו הוא יותר, בוא נאמר, יש לו פחות כוחות נפש להתמודד עם?
לא, אני ממש חולק על זה. זה פשוט, זה, כי פעם לא היה כל כך, אז ידעו, אין לי ברירה, אני חייב להתמודד. אז אוטומטי, תתמודדו. רק היום יודעים שיש אופציה, יש מלא מטפלים, ויש, איך אומרים? אז יש, יש בשביל מה לא להתאמץ, ולא להתמודד. זה בעיקר, אתה בטח יודע, וכל העניין של שלום בית. פעם בן אדם ידע התחתן,
גמרנו, התחתנת, חתונה קתולית, זהו, עם זה אתה חי.
היום הוא אומר, עצמה, לא נורא, אחד מתחתן, בתת מודע, לא נורא, בסדר, יש עוד אופציות.
כן, כן, בהחלט.
זה גם, כתוצאה מכל העניין הזה.
אוקיי, בסדר?
מאוד חשוב גם העניין הזה, שאתה באמת אומר שיש לכם,
צוות מטפלים, ואני לא יודע מה העניין, כמו שאמרת, של הכסף, אבל אתה יודע, יש אנשים לפעמים בשלום בית, חושבים שחייבים ללכת למישהו שלוקח 800 שקל לפגישה, כן?
כן, נכון, תראה, אני אגיד לך, זה לא כל כך מהעניין שלנו, הנושא של שלום בית, כי גם אנחנו בבית חם לא מתעסקים בשלום בית, זה לא הנושא שלנו, אבל אתה צודק בהחלט שהתחום הוא ככה פרוץ, ואני שומע שאתה מזדהה מה שאנחנו אומרים. יפה, תודה שעלית לשידור.
תודה רבה, בכל אופן, אתם מעלים את הנושאים הכי, שבאמת, כמו שאמרתם, שהציבור מבולבל, והולכים ומסתובבים, טוב שיש אתכם. כן.
תודה, תודה שעלית לשידור, תודה שעלית לשידור. תודה. תאמרו לי, איך אתם רואים את העניין הזה של ההתאמה של הטיפול? זה משהו שמטריד אותי. כי ישנו שוב אמרה באנגלית, אנחנו נגיד אותה בעברית למאזינים שלנו. ישנה אמרה שאומרת שאם הכלי היחיד שיש לך ביד הוא פטיש, אז כל בעיה חייבת להיות מסמר. כי מסמרים דופקים עם פטישים. עכשיו, בוא ניקח אותך. אתה מטפל בשיטה מסוימת. לא יודע, באיזה שיטה מטפל? שיטה. בא לך בן אדם שצריך טיפול, אוטומטית אתה מחייב אותו להגיע לשיטת הטיפול שלך, כי זה מה שאתה יודע להציע. לא נכון.
לא, לא. האמת היא כזאת, שאין באמת שיטה אחת שמתאימה לכל הבעיות. והיום זה גם מגובה במחקרים שיוצאים חדשות לבקרים. אנחנו רואים מחקרים שמדברים על התאמה ממש מדויקת של טיפול לבעיה. וככל שהמטפל מכיר יותר סוגים של טיפולים ומתנסה בהם, אני אתן דוגמה, יש דבר שנקרא הפרעה יחסית קשה, אתם בטח מכירים אותה, הפרעת אישיות גבולית, שעד לפני כ-20 שנה...
ספר לי על זה. כן. בוא נספר רק למאזינים שזו הפרעה שהיא באמת מאוד קשה, כי היא לא אורגנית, היא 100% התנהגותית, והיא קשה מאוד, זה כרוך באנשים שיש להם המון שקרים ומניפולציות, וכמובן שיש 5 סוגים של הפרעות אישיות.
נכון, אבל זה משהו שהוא באישיות, הוא לא משהו, זה משהו שהוא מובנה בלתיים.
משהו שהאישיות, בדיוק, שהאישיות נבנתה בצורה לא נכונה. אתה יודע, אני רוצה רק להסביר למאזינים שלנו, אני אומר בהרצאות הרבה פעמים, שאלו אותי מה זה הפרעת אישיות, אני אומר, תיקחו שוקולד, תמיסו אותו ותשימו אותו בתוך תבנית מרובעת. אם תרצו עכשיו שהשוקולד הזה לא יהיה מרובע אלא עגול, יש לכם רק ברירה אחת, להמיס את השוקולד ולצקת אותו שוב בתבנית עגולה. אבל מה לעשות שבן אדם אי אפשר, אתה יודע, להמיס ולבנות מחדש, ואם האישיות נבנתה בצורה לא טובה, לא נכונה, אז אנחנו בבעיה קשה מאוד.
נכון, והיום יש טיפולים שלא היו פעם, ניקח טיפול כמו ה-DBT, כן?
Dialectic Behavior Therapy.
כן, נכון, שבעצם מי שהגתה אותו ומצעירה על עצמה, אני לא מגלה כאן שום, אני לא חושף כאן סוד רפואי, היא מצעירה על עצמה שהיא בעצמה סבלה מהפרעת אישיות גבולית, מרשה לינן מארצות הברית, שבעצם פיתחה שיטה שלמה של איך לעזור לרוב הסובלות הם נשים בדרך כלל מהפרעת אישיות גבולית, והשיטה שלה מאוד מצליחה, והיום יש מענה למשהו שלא היה פעם. אז לבוא ולטפל היום בהפרעת אישיות גבולית, במשהו שהוא לא נחקר ולא נבדק מול הפרעת אישיות גבולית, זה יכול להיות הרבה הרבה שנים נחמדות עם הפסיכותרפיסט או הפסיכולוג, אבל לא בטוח שבסופו של יום המטופלת...
אבל אתה יודע שמה שאתה אומר עכשיו, הרב שטיין, מה שאתה אומר עכשיו, אני אומר לך, זה דבר שמדיר שינה מעיניי. זה מדיר שינה מעיניי הדבר הזה, כי אתה יודע, אני מנסה רגע לחשוב... בן אדם הולך, ובאמת, טיפול הוא לא דבר זול. ואני נגד טיפול חינם, זאת אומרת, נגד שמטפל יטפל בחינם. אנחנו כמובן משלמים למטפלים שלנו, זאת אומרת, אנשים באים לבית חם, מקבלים טיפול חינם בחלק מהמרפאות, כי המדינה משלמת את זה, אבל אנחנו משלמים תווין ותקילין למטפלים שלנו. כי אני לא מאמין שאפשר לעבוד, להתנדב כל החיים. ואז אתה יודע, בן אדם שכן משלם מכיסו, כמה זמן אתה יכול לבוא ולהגיד לבן אדם, טוב, 3 שנים של טיפול הלכו לפח, החלטנו בסוף שזה הפרעת אישיות, והטיפול הזה והזה שנתנו הוא לא מתאים. זה משהו שהוא נורא קשה. איך באמת מתאימים טיפול לזה? איך עושים את זה?
אני חושב שבהפרעת אישיות באמת אחד המאפיינים זה טיפול ארוך. טיפול ארוך טווח, בהפרעות אישיות פחות נשמע לטיפולים הקצרי מועד.
ארוך בסדר, אבל איזה סוג טיפול? אולי היפנוזה, מה אתה אומר על היפנוזה?
אני מצטרף למה שריאל אמר קודם, ובכלל אני חושב שמטפל טוב, הוא מטפל שיש בארגז הכלים שלו, כמה וכמה דברים שהוא מתעדכן, זה אחד הדברים שהם לא קלים לסטודנטים החרדים ללמוד את האנגלית, ולמה לומדים אנגלית? בשביל להתעדכן במחקרים חדשים, בשיטות, בגישות.
אבל סתם זה אני חושב נורא מסובך, לא, תספרו לי קצת מהחוויה שלכם, אני לא איש מקצוע, חוץ ממה שאני עושה בבית חם כמנכ״ל, שזה יותר בתחום של מנהל עסקים, אני לא איש מקצוע, אבל אני אספר לכם מה שאמר לי פעם, זה איש ביטוחים גדול מאוד, הוא אומר לי, תדע לך להיות היום סוכן, זה כל כך קשה, כי עד שאתה כבר סוף סוף הבנת את החוקים ואת הכללים, נו, מה המשך המשפט? משנים אותם. ואז אתה צריך שוב ללמוד סט של כללים. אם אתה למדת טיפול, עכשיו תראה, אתה לומד עבודה סוציאלית כבר 3-4 שנים, ובסוף תהיה עובד סוציאלי, ואם תרצה להוציא תואר שני, תלמד עוד 3 שנים, או עוד שנתיים, ואחרי כל זה אתה רוצה להתחיל לטפל בשביל טיפה, אתה יודע, להתחיל לממש את מה שאתה למדת, ואז אתה בא ואומר, אוקיי, תמשיך ללמוד כלים אחרים. זה מה שאתה אומר לי?
אני חושב שהבסיס הוא בסיס שקיים, ואותם קודם כל מקבלים מהקדוש ברוך הוא מתנה, מטפחים את זה, וככה את היסודות מרחיבים בשנות הלימוד. ההמשך הוא ככה יותר, יותר, יותר בקטן להרחיב על, על עוד גישות ועוד...
אתה אומר אחרי שיש לך ארגז כלים, אז עוד מברג פה, פלייר שם.
אחרי שיש את היסודות, ואולי זה מתחבר למה שדיברנו קודם, לאותם אנשים מאוד טובים שלמדו, כן, ארגז כלים הם הרחיבו, כי הם למדו CBT מקוצר, למדו NLP וכו', אבל את הבסיס, את התיאוריות בישיות, את ההבנה לנפש האדם, אמפתיה, החלה, היכולת הבסיסית הראשונית לנהל שיח עם בן אדם, להבין אותו ולעזור לו, את זה לומדים ביסודות, את זה לומדים בהתחלה, ועל זה אנחנו מרחיבים. בהמשך, כשיש את הבסיס הזה להבנה לנפש האדם, ליכולת לנהל שיח נכון, אבל אני מציע, יש לנו קצת זמן בשידור היום, אולי גם ניגע קצת, מה זה טיפול בכלל? אנחנו מדברים על טיפול כי...
זה אנחנו נעשה מיד, אחרי שנאמר שברור שיש המון אנשים שעושים טיפול טוב, וצריכים להגיד להם שיזכו למצוות, כי הם עושים את הדברים הטובים והנכונים האלה. אנחנו יוצאים שוב, מה זה נמכרים, לאתנחתא מוזיקלית, מקבץ פרסומות שאני מבטיח שיהיה קצר, ומיד מיד מיד שווים.
Yeah.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום איתנו שני המומחים שלנו, אברימי פרידמן, שהוא מנהל אזור בביתך בתחום השיקום ובתחום הטיפול, ואריאל שטיין, שופט סוציאלי קליני, מטפל בתל השומר, יש לו מרפאה פרטית גם, וגם עובד בבית חם. ואנחנו היום נמצאים בנושא של מה זה בכלל טיפול, ואיך לוקחים מטופל ונותנים לו את הטיפול הנכון. אנחנו רוצים להמשיך בעניין הזה, אבל קודם כל יש לנו מאזין על הקו. לילה טוב לך. לילה טוב.
ברכה.
שלום, לא שומעים אותך.
כן, שלום וברכה. טוב, אני רציתי לשאול.
כן.
בקשר לבן אדם שיש לו מצבי רוח קטנים. עכשיו זה אומר ששבוע אחד מצב רוח שלו הכי טוב בעולם, והכל בסדר, מסתדר עם החברה, מסתדר עם הסביבה, הכל. ושבוע אחר כך הכל שלילי אצלו. עכשיו, היינו עם הבחור הזה אצל פסיכולוג מאוד ידוע פתח תקווה, פעם שאני כרגע את שמו, אולי אתם מכירים, שם קצת טובח, אולי אתם מכירים אותו, הוא לא, הוא אמר שזה משהו לא מוכר, הדבר הזה.
סליחה, רק לא פספסתי אותך לרגע, מי אמר שמשהו לא מוכר?
פסיכולוג אחד מאוד ידוע בפתח תקווה, עם שמות...
אל תגיד שמות, אל תגיד שמות, אנחנו נמנעים מהעניין הזה. אמר שיש פה משהו שלא מוכר?
כן, זה תופעה שכמעט ולא...
הראשון בבריאה.
הדבר הזה... לא, יש שמוע על זה, אבל זה תופעה שלא מצויה בן אדם שהמצבי רוח, כאילו, בשבוע אחד הכל מצוין, הכל חלק. שבוע אחר, הכל שלילי.
זה משהו שנראה כמו מניה דיפרסיה כזאת? זה כאילו משהו שנראה כמו משהו דו-קוטבי?
מאוד קוטבי, כן.
כן. ובכל זאת הפסיכיאטר, הפסיכולוג הזה אומר שהוא לא מכיר תופעה כזאת.
הוא אומר, יש כזה דבר, יש כזה דבר, עכשיו, זה דבר לא מוצא הרבה, ככה הוא טען, וכאילו הוא טען שגם אם ייתנו טיפול תרופתי, זה יכול להביא אותו לבדיוק המצב הנגדי, שכל הזמן הוא נגיד יהיה שמח יותר מדי, מעבר לנורמל.
תראה, אם אני מבין נכון, הוא התכוון לומר דבר כזה. הוא התכוון לומר שאם זה מניה דיפרסיה ויתחילו לטפל בזה, אז או שהוא יהיה כל הזמן במצב המני, במצב השמח, ההיי, המצב הבלתי נשלט שלא גורמים לדבר ולא מסיימים לקנות וקונים ביום אחד עוברים את כל רחוב רבי עקיבא בבני ברק או רחוב גאולה בירושלים וקונים את כל מה שיש בכל החנויות, רושמים צ'קים כי זה נייר שיש ממנו הרבה, ואם נכון. יכול להיות שחסר נפיל אותו לדיכאון. אוקיי, זאת אומרת שיש לו איזשהו סוג של כיוון, הוא לא אמר שהטיפול התרופתי לא יצליח, הוא אמר שיש סכנה בטיפול התרופתי. אז בואו ניתן למומחים שלנו לענות. בבקשה, הרב שטיין.
שלום למאזין. הייתי רוצה שאולי קצת יותר תפרט לנו על מה אתה מדבר כשאתה מתכוון לשינויים האלה שהם שינויים קיצוניים במצב הרוח שלו. מה, איך הוא נראה כשהוא בדאון, איך הוא נראה כשהוא באי, זאת אומרת, איך הוא נראה כשהוא במצב ירוד, איך הוא נראה כשהוא במצב שמח כזה, אם תוכל ככה ממש להכניס אותנו קצת, אפילו בסיפורים קטנים.
כשהוא במצב טוב, אז מבחינת החברה, הכל בסדר, הוא שמח, הוא מדבר עם כולם, הוא חברותי, הוא זורם, הכל.
אפילו קצת מעל הממוצע, זאת אומרת, יש שם דברים שנראים בעיני אחרים.
לא, לא, אבל הוא בחור שמח.
אוקיי.
הוא בן אדם שמח, הוא בן אדם שמח. ומתי שבתקופות הקשות שלו, שקט מוחלט, כל מי שמדבר מגיב אליו, הוא כמעט לא מגיב. אם הוא מגיב זה כזה, לטובה שהוא עושה שהוא מגיב.
בן כמה הוא?
23.
וההיסטוריה שלו ככה על קצה המזלג? הכל היה בסדר עד שיום אחד בעיר פתאום חלה התנודתיות הזאת.
זה בשנתיים האחרונות דרך. הוא סובל מזה, הוא יודע שהוא סובל מזה, הוא מרגיש את זה.
והוא גם רוצה לטפל בעצמו.
הוא רוצה לטפל בזה, היינו איתו כבר אצל איזה כמה אנשים וכאילו... לא מצאנו איזה משהו שמישהו אמר, תעשה דבר פלוני ויוכל להסתדר.
טוב, כמו שאתה מבין, זה בטח לא יהיה אחראי לתת הבחנות והצעות לטיפול דרך הטלפון, על סמך באמת שתי דקות של שיחה, אבל מה שאני חושב, ואני רואה שאברהם יש לו גם כאן מה להגיב, אז אני כבר אעביר לו את המיקרופון, מה שאני חושב זה ששווה כן לעשות בירור, ואם אתם לא מצאתם מענה אצל פסיכולוג אחד, תנסו אצל עוד מישהו, כי אני לא מכיר בעיות שהם, כמו שהרב אריה אמר קודם, נתונות רק לאדם אחד מאז בריאת העולם. רוב הבעיות מכונסות איכשהו.
יש לכם משהו להמליץ?
יש לי כמה רעיונות בראש, אני לא חושב שזה נכון עכשיו לפרט אותם. זה יכול לבוא... זה יכול להיות כל מיני כיוונים, זה יכול להיות משהו יותר אישיותי שקשור באמת לתחום הפרעות האישיות, זה יכול להיות משהו שהוא יותר קשור לתחום הזה שהרב אריה הזכיר מקודם של הפרעה דו-קוטבית ביפולרית, מה שאנחנו קוראים בלשון המניה דיפרסיה, זה יכול להיות גם לפעמים משהו אורגני, זאת אומרת יש מגוון של דברים ואני חושב שדווקא הייתי ממליץ ללכת אפילו בשלב ראשון לפסיכיאטר, שינסה לעשות הבחנה, כי זה נשמע משהו שדורש הבחנה רפואית לפני שהולכים לטיפול אצל פסיכולוג. אני הייתי ממליץ לכם ללכת לפסיכיאטר, שייתן הבחנה, שינסה באמת לתהות לפי קריטריונים שהם ידועים לו על מה זה כן ומה זה לא, יגיע למסקנה, ויכול להיות שיצטרכו גם איזשהו ליווי תרופתי בשלב הראשוני. אברהימי.
אריאל, אני חושב שאתה כבר נגעת בעיקרי הדברים... מה שאני רציתי להוסיף זה ככה שלי היה נראה, לי היה נשמע מהמאזין שיש פה משהו באמת יותר אישיותי, פחות הכיוון הראשון שאותו פסיכולוג שהייתם אצלו בפתח תקווה נוטה להימנע מהבחנה של מניה דפרסיה, באמת יכול להיות משהו יותר אישיותי. בשלב זה לדעתי כן לפנות לעוד אנשי מקצוע, זה נכון בכל דבר וגם בתחום של בריאות הנפש. צריך להגיע למטפל הנכון שידע לעשות את האבחון המתאים. בינתיים אתם
ממליטים?
בינתיים אני רוצה להגיד לך, אני באמת שאתה קשור אליו כמשפחה או כמישהו אחר שקרוב אליו.
כן, יש קשר, כן.
אז אני חושב שהדבר הנכון הוא לנסות קצת לעבוד איתו על מודעות. מודעות שלו למצבים האלה. כלומר, לא כשהוא נמצא במצב הירוד בדאון, לבוא ולעודד אותו לחזור לשגרה, אלא לנסות להבין כשהוא בשגרה, כשהוא במצב הטוב יותר, לנסות להבין איתו מה קורה שם כשהוא מגיע למצבים האלה, ומה הם הכוחות שיש בידו לעזור לעצמו. כלומר, מה הוא מרגיש שם, ואיך אז הוא יכול, עם הכוחות שיש לו, עם המשאבים שיש בכוחו, כן לנסות לחזור לאיזשהו שגרה, לאיזשהו מקום שהוא בשליטה על הדברים, ופחות הדברים שולטים בו. אבל כפי שאמרנו, הדבר הנכון להגיע לאנשי מקצוע, ולנסות להגיע לעוד בן אדם, וכמובן רופא.
אתם יכולים להמליץ על מישהו?
יש הרבה מאוד רופאים, תוכל לפנות לבית חם, ויש לנו, אנחנו עובדים עם טובי הרופאים בארץ, אבל כן, תוכל בבקשה לקחת את הטלפון של בית חם, בשמחה רבה. ואיפה שאתם לא נמצאים בארץ, אז אנחנו נמצאים בקרבת מקום ככל הנראה, יש לנו טובי הרופאים, ובשמחה יהיה אפשר לעזור. אתה רוצה לרשום את המספר?
בסדר, בית חם בסדר, אני יכול...
בית חם, תגיע אלינו, שיהיה בשורות טובות.
תודה שעלית לשידור, ואני מקווה שאנחנו עזרנו ונתנו פתרון. תודה לך.
בעזרת השם. תודה.
ואנחנו ממשיכים מיד למאזין הבא, לילה טוב. הלו.
שלום.
שלום וברכה.
אני רציתי לדבר בנוגע לבחור שנמצא בבית חולים ילדים. כי לאחרונה אני נכנסתי, אני מדי פעם נכנסתי לבין שישי, אז הוא בא מדי פעם לביקור, ואבא אומר, אני מרים ידיים, ואם את יכולה לעזור לי, להוציא את הילד משם. כי הוא כמה פעמים ניסה לדבר עם הרופא, והוא פשוט לא מצליח.
איפה הוא נמצא, בבית חולים איתנים?
איתנים, כן, קשה מאוד לחזור בחזרה.
בוא ננסה רגע להבין, בן כמה הילד, הבחור, מי הוא?
24.
24, והאבא אומר, האבא, אני מבין שזה הבעל שלך?
לא, לא, לא.
אז איך את קשורה לסיפור? למה הוא פונה אלייך?
אני קרובה.
קרובת משפחה.
כן.
והוא פונה אלייך, מבקש להוציא את הילד מבית החולים?
כן, כן. אמרתי לו, אני לא יודעת שאני לא איתה בדרך, אני לא יודע איך לגשת לרופא.
ולמה הילד, לפני שאנחנו שואלים... מה? לפני שאנחנו שואלים למה להוציא אותו, בוא נשאל למה הוא בפנים. למה הוא בבית חולים?
אני יודעת שהוא למד בקריית הילד לפני כמה, 3-4 שנים, ובואו ניקח אותו לאבחון, ומהאבחון הזה זה ככה נסחב.
מה התסמינים שלו? מה התופעות שלו?
אני הרבה לא יודעת, אבל אני כמה פעמים דיברתי איתו, מה שאני יודעת שיש לו סכיזופרניה.
אהה, אם יש לו סכיזופרניה, זאת אומרת שיש לו סיבה. ברור, ברור, אדם שיש לו סכיזופרניה יכול לדבר מאוד מאוד לעניין.
כן, אבל הוא הרבה זמן שם, הפעם האחרונה זה המון זמן, הוא כבר כמעט שנה בבית חולים.
יש לך הרגשה שמחזיקים אותו סתם שם?
כן, אני מרגישה.
בואו ניתן לאברי מפרידמן שגם...
ממש, הוא סתם יושב שם, מה?
בואו ניתן לאברי מפרידמן שמכיר את האנשים.
הוא יכול להתקדם ואפשר לעשות איתו הרבה דברים, אני לא יודעת למה הוא שם כל כך הרבה זמן.
אוקיי, ערב טוב ושלום רב. אני שומע פה דאגה מאוד אנושית ולגיטימית לקרוב משפחה שנמצא בבית חולים מאושפז, מקום בהחלט לא קל לשום אדם, בטח שזה קרוב משפחה. אז כמה דברים, קודם כל חשוב שתדעו, המשפחה ואנשים הקרובים לאותו אדם, שבתי חולים לא ממהרים להחזיק אנשים, אין להם שום עניין להחזיק אנשים, זה יקר למדינה, כל יום אשפוז כזה כרוך במאות מלא אלפי שקלים, וככל הנראה אדם עם סכיזופרניה בתחילת דרכו, בשלבים של האבחון, סביר להניח שמנסים למצוא את האיזון הנכון, למצוא את התרופה המתאימה, את הדרך הנכונה, המתאימה, הספציפית לו, לאותו קרוב משפחה. לכן אני מציע להתעזר בסבלנות. עם זה, אני חושב שכן יהיה נכון לראות לאנשים המקצועיים בסביבה שיש התעניינות, שמדברים על שיקום, מדברים על יציאה חזרה, אתם בודקים שביטוח לאומי עושים עבורו סל שיקום, כל מה שקשור לחיים למחרת היציאה מהבית חולים. אבל נשמע שבחור עם סכיזופרניה בגיל כזה, יש מקום עדיין להבחן נכון, למצוא את התרופה המתאימה, את האיזון הנכון, נחל לו רפואה שלמה בקרוב.
רגע, אברמי, הבחורצ'יק נמצא כמעט, היא אומרת, שנה באשפוז?
כן, אחר כך
כמעט שנה זה הרבה, באמת שלא שמעתי את זה.
הוא מגיב לתרופות?
מה זאת אומרת?
אם התרופות עוזרות לו?
כן, הוא נראה מאוזן, הוא בסדר, הוא מדבר לעניין.
אז בוא תשמעי, בוא, אני אמשיך.
קשה לו לחזור לשם. אז בוא נגיד לך. קשה לו מאוד, תוציאו אותי, כן.
בוא נגיד לך, אני אמשיך בקו של הרב פרידמן. קודם כל, ברגע ש, הוא עצמו בא ואומר, תוציאו אותי מפה, אני רוצה כבר לצאת. יש בכל מחלקה כזאת עובדת סוציאלית, העובדת הסוציאלית מכירה את כל האפשרויות של השיקום בקהילה הפתוחה, וצריך פשוט לדבר איתם על זה. אתם יכולים לומר להם שאתם בקשר עם בית חם, ואכן תהיו בקשר עם בית חם, ואנחנו יכולים לדבר עם אותם רופאים, עם אותם עובדים סוציאליים, ולראות איתם מה המצב, כי בוודאי שכולם, אין אדם שחולק בעולם, שאם הבן אדם יכול להיות מחוץ לכותלי בית החולים, זה הדבר הנכון לעשות לו. רק לעתים בבית החולים הם מקבלים את הרושם, ותחשבי טוב טוב אם זאת לא הנקודה, שאין מי שיקלוט אותו בחוץ. אין לו תוכנית בחוץ. הוא יוצא החוצה, הוא יחזור הביתה, יחזור למיטה, יחזור למעגל שלו, אף אחד לא ישגיח על לקיחת התרופות שלו. יכול להיות שצריך לשנות את הרושם הזה לבית החולים, ולהראות להם שיש מי שבחוץ ייקח אחריות על הדברים. והיום בקהילה אני חייב לספר לך שיש הרבה מאוד שירותים. בשנת 2000 נכנס חוק שנקרא חוק שיקום ושילוב נפגעי נפש בקהילה. זה חוק שנותן המון זכויות לאנשים במצב שלו, כולל הוסטל, כולל מגורים, כולל עבודה, כולל חונכויות, סמכויות, טיפולי שיניים, הרבה מאוד דברים. כדאי לבקש מהמחלקה לראות אם זה הזמן הנכון להתחיל איתו תהליך של סל שיקום. אנחנו בבית חם יכולים בהחלט לעזור לך עם זה, אנחנו עושים את הדברים האלה דבר יום ביום ובכל ארץ, אז אנחנו חושבים שזאת היצע שאת צריכה לקבל. בסדר?
אוקיי, מה הטלפון שלכם?
1-599-510-550. 1-599-510-550. אחרי זה בנתב תבחרי את המקש שמתאים לך, ובעזרת השם ממערכת השיקום שלנו, אחד מעשרות האנשים שלנו יחזור אלייך וילוו אותך. בסדר?
אוקיי.
המון בהצלחה ותודה שעלית לשידור.
תודה רבה.
רב דוד, יש לנו עוד מישהו? אחר כך. אז אנחנו, בוא נדבר איתכם קצת, כי לשם כך אתם הגעתם לפה. בוא נדבר קצת, בוא ננסה להבין. שוב, אנחנו שואלים את השאלה הזאת שוב ושוב, אני חושב שהמאזינים שלנו כבר ממש מגיע להם תשובה. איך מתאימים טיפול לסוג הבעיה? ואולי נתחיל בשלב הממש ראשוני. מה זה בכלל טיפול? קודם דיברנו על כלים, ואתה בא ואומר לי, הלו, לנגר יש מברגה, אבל מברגה בלי נגר לא יכולה לבנות ארון. נגר בלי מברגה גם לא יכול לבנות ארון. אז אתה אומר, לפני שאתה מדבר על הכלים, בוא נדבר על הנגר, בוא נדבר על המטפל. אז בוא תסביר לנו ולמאזינים, מה זה מטפל? בבקשה.
אוקיי. אריאל, בבקשה, אני אתחיל.
אוקיי. יש ספר של פרופסור רוזנהיים, שאני מאוד אוהב את הכותרת שלו. הספר גם יפה, אבל גם שם הספר הוא ככה, תומן בחובו הרבה הרבה מהמסר של התשובה לשאלה של הרב אריה. שם הספר זה אדם נפגש עם עצמו. בעצם בכך שהמטפל אמפתי ונותן את המרחב הכי טוב שאפשר לתת למטופל, הוא מאפשר לו בעצם להכיר את עצמו, את המחשבות שלו, את הרגשות שלו, את הפעולות שלו יותר טוב. הרי מה למשל ההבדל בין שיחה עם חבר קרוב לשיחה עם מטפל? חבר קרוב, חוץ מזה שלא תמיד הוא יודע לתת את העצות הנכונות, אבל הרבה פעמים מעורבים בשיחה כל מיני אלמנטים שקשורים לאדם שאיתו יש את הדו-שיח. זאת אומרת, החבר עצמו עם כל הרצון הטוב, הרבה פעמים עסוק גם בעצמו, והשיחה ככה מתגלגלת בשווה לשני הצדדים, והרבה פעמים מוסטת מעיקר הכוונה של אחד הצדדים שנזקק. המטפלים מחונכים באמת לשים את המטופל במרכז. והתפקיד של המטפל זה להיות אוזן קשבת ולא שיפוטית. וזה עבודה, זה עבודה של המטפל. זה לא רק משהו שלומדים אותו וישר מבצעים אותו. כי הרבה פעמים קל לנו להיות שיפוטיים כלפי המטופל, הרבה פעמים קל לנו להגיד הוא השם, הוא לא בסדר, האמא לא בסדר. ואולי אברהם יוכל להסיף גם על ה...
סליחה, אריאל, אני חושב להוסיף למה שאתה אומר, אתה מתחיל בצורה ככה שאני מתחבר למה שאתה אומר. חזל אומרים, טוב שברופאים לגיהנום. והשאלה הידועה, למה הרופא הוא לגיהנום? הרבה פירושים נאמרו בעניין. פירוש ששמעתי ומאוד התחברתי, ואני חושב שזה מה שאנחנו משתדלים ורוצים לתת למטופלים שבאים אלינו. טוב שברופאים, הרופא הטוב ביותר לגיהנום, יורד לגיהנום של המטופל, נמצא איתו במקומות הכי ירודים, חווה איתו את החוויות הכי שליליים שהוא נמצא בהם, וממש מנסה להיות שם, לא רק לדמיין את זה, לא רק לחשוב את זה, לא רק להיות, פשוט להיות שם. וזה הדבר הראשון שאנחנו עושים בטיפול. טוב שברופאים לגיהנום, לרדת לגיהנום של אותו מטופל. אני חושב שהרבה מאוד דרכים יש איך לעשות את זה. אחד הכללים שאני כמטפל מנסה לשמור עליו, זה הנושא של על המטפל לא להיות מעניין, אלא מתעניין. אנחנו רוצים לשמוע את הבן אדם. המקצוע פחות נותן לנו את המנדט להיות זה שאומר דברים יפים ומעניינים, או לתת עצות, אלא יותר להקשיב לבן אדם, להתעניין, לדעת לשאול את השאלות הנכונות, להוביל את הבן אדם למקום שלו. מתוך ההנחה שהבן אדם נמצא אצלו הקושי, נמצא אצלו גם הפתרון.
אני חושב שאתה מאוד צודק, אבריימי. אתמול היה אצלי מישהו שבסוף הפגישה, הוא מטופל חדש, בחור צעיר יחסית, בסוף הפגישה הוא שואל אותי, ומתי אנחנו קובעים את השיעור הבא? ואז הקדשתי כמה דקות כדי להסביר לו מה ההבדל בין שיעור לטיפול. כי באמת, לא רק בחורי ישיבה, בכלל אדם, גם מרחוב, שלא עסק ולא למד כמונו ככה את כל הנושא הזה של טיפול, לא תמיד יודע, לא תמיד מבין מה המשמעות של טיפול, והוא חווה אותו כאיזה שיעור של המרצה יבוא ויגיד, כך צריך לנהוג וכך תעשה וכו' 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 וכו', ואני צריך ליישם. ואז מסבירים שטיפול זה משהו אחר לגמרי. לפעמים זה חוויה שבן אדם לא חווה אותה בחיים. זאת אומרת, הנושא הזה שיושב מולו מישהו שהוא לא שיפוטי, זה לא אבא, זה לא אמא, זה לא הרבה בחיידר, זה לא המשגיח בישיבה, יושב מישהו שבאמת אמור ואמון על הניטרליות. כן? לא בגלל שכל האחרים לא עושים את עבודתם נאמנה, אלא בגלל שהעבודה של המטפל היא באמת לרדת, כמו שאמרת קודם, יפה, לגיהנום של המטופל ולהיות איתו שם ואולי להוציא אותו משם דרך הגיהנום הזה. ואני חושב שהמטאפורה הזאת מאוד מאוד מדייקת את העבודה הטיפולית.
אני מאוד מתחבר לסיפור של לשבת מול בן אדם ולא לשפוט אותו. אתה יודע, אני דיברנו על זה בפעמים הקודמות, אחד הדברים שמאוד מפריעים לי, סליחה שאני משתף אתכם, הרי אף אחד לא שומע אותנו חוץ מאותנו פה בחדר, אבל
בעוד כמה עשרות אלפים בודדים ומאות אלפים בקטן.
כן, אתה יודע, אחד הדברים שהכי מטרידים אותי, שאנשים כאילו באים ולוקחים הגמוניה על התורה. בזמן שחזל אומרים, תורה מונחת בקרב זווית, כל הרוצה ליטול לבוא ויטול. יש כאילו אנשים שחושבים שהם מייצגים את התורה, ואנחנו מייצגים את הכפירה. ודיברנו על זה כמה פעמים רבות בטיפול בהתאמה של מטפל חרדי. וכשאתה בא ואומר לי משפט כזה, אנחנו ככה יושבים מול בנה ולא שופטים אותו. זה לא מסתדר לי עם התורה. כי כתוב בתורה שדיין, שבאים לפניו שני אנשים, אז כתוב, היה אחד עשיר ואחד עני, אחד לבוש נעים ואחד לבוש בגדים שאינם נעים, אז אומרים לו, או יתלבש כמוהו, או תלביש אותו כמוך. למה? כי אנחנו לא יכולים שלא לשפוט. ברגע שאתה רואה שתי אנשים, אחד מוזנח ואחד שאינו מוזנח, אוטומטית הלב שלך הולך לכיוון של הבן אדם שנראה טוב. שאתה בא ואומר דבר כזה, אז אני חושב שזה אחד ממה שמטפל מקצועי לומד. לנקודה הזאת אני יורד. מטפל מקצועי בא ולומד. אל תשפוט ואל תדון את הבן אדם לפי איך שהוא נראה לך, לפי ההופעה הראשונית שלו. זה יכול לתת לך מקסימום כיוונים. אבל תלמד לא לשפוט. ואני חושב שהנקודה היפה הזאת, שכשאנחנו מדברים על מה זה מטפל לעומת הסקן, מטפל הוא בן אדם שקודם כל לומד איך לראות את האחר בלי שום נגיעות, בלי שום צורך לשפוט אותו. אני לא אשכח שפעם הגיע לי אברך. הוא התקשר אליי, הוא היה מאוד נסער. זה כבר היה ממש בשעות מאוחרות של הלילה. והוא שאלתי אם הוא יכול לבוא אליי. אמרתי לו, תראה, אתה יודע, גם אני נשוי, בית, אישה, ילדים. הוא אומר לי, אני מתחנן, תן לי שתי דקות מהזמן שלך. קודם כל, מאזינים יקרים, אין מושג שתי דקות. אבל הוא, ככה זה התחל, תן לי שתי דקות מהזמן שלך. הוא סיפר לי, הוא בא אליי הביתה, פיניתי, מה שנקרא, פיניתי את הבית ועשיתי מקום לגמלים. את כל הבית שלי לא גדול, אז הייתי צריך לשלוח ילדים קצת שילכו למקומותיהם. הוא סיפר לי סיפור שאני לא יכול לומר אותו בשידור. משהו מזעזע ברמות על שהוא עשה באותו יום. משהו באמת מזעזע. דמיינו לעצמכם שוד, הרג סקנה ולקח לה את הכסף. משהו מזעזע בנורא, נורא ויום. כשהוא נפרד ממני, לחצתי לו את היד ונתתי לו יצא. הוא אומר לי, אני אגיד לך, לא האמנתי שאחרי מה שסיפרת לי, תסכים ללחוץ לי את היד. היכולת הזאת של מטפל לא לבוא ולדון, לא לבוא ולשפוט, אלא לשמוע, כמו שאמרת יפה, לרדת לגיהנום של השני, ולחפש שם בצורה הכי נקייה, לא למה וככה, ואתה אשם ואתה לא אשם, אני חושב שזה אחד היכולות.
אני חושב שצריך גם לדייק שלא מדובר בלהסכים עם אותו אדם שעושה מאזים שנבזים שכאלה.
לגמרי לא.
אנחנו לא מסכים, אנחנו מזדהים ולא מסכימים, אנחנו יורדים למקום שלו, ממש מלבישים את הבגד שלו, יורדים לשורש, איפה דברים מתחילים, איך דברים קורים.
למה הוא הגיע לשם?
מה חושב בן אדם כזה? מה הוא מרגיש? מה מניע אותו? זה לא להסכים איתו, זה רחוק מאוד מזה.
לגמרי, לגמרי. זה קצת מחבר אותי למשפט, תדע שאין ילד שרע, יש ילד שרע לו. למעשה, אם אתה מסתכל על אנשים, מעטים מאוד האנשים שיש בהם רוע, שהם עושים דברים בתוך רוע. מרבית האנשים, באמת, איכשהו הגיעו לדברים שהם הגיעו להם. וכשאתה בא כמטפל, אני חושב שזה ככה יסוד מאוד מאוד חזק שדנו עכשיו בעניין הזה של, קודם כל להבין את היכולות של מטפל. עוד לפני הכלים, עם מה הוא מטפל, איזה בן אדם הוא צריך להיות? ושוב, זה מחבר אותי למה שאתם אמרתם כל כך יפה. מטפל שאינו ענב, לא יכול להיות. כי ההפך של ענבה זה גאווה, וכשאתה גאוותן, אתה שופט כל בן אדם. אני חושב שאם בנימות האופטימיות והיפות האלה, אנחנו נצא, מאזינים יקרים, למבזק פרסומות קצר קצר, אתנחתא מוזיקלית, ומיד מיד שווים לכל המאזינים שממתינים לנו.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
פקחתי את עיניי היום אל עולם מופלא שסובב אותי אחד מאין סוף בני אדם חיות עצים פרחים ושמיים העולם הוא כמו אדם אחד בו אתה הלב ואני העיניים הופקדנו פה מזמן מזמן לפרוח לגדול לגעת בשמיים ובין הצלילים בין המילים ומעל הכוכבים וגם נמצא קרוב אליו עמוק בלב קורא לי אליו למחור בחיים לא לשכוח, לא להסתיר כך שלפני ששמש תשקע אולי אור חדש יאיר אולי עוד נשאר כל אחר פתאום התגלה כשדם צורק מן האדמה אחים ותמים אוזניים זה בין הצלילים בין המילים ומעל הכוכבים וגם נמצא קרוב אליי עמוק בלב קורא לי אליו לבחור בחיים ולשכוח לא להסתיר שלפני ששמש תשקע אולי אור הצלילים בין המינים ומעל הכוכבים וגם נמצא קרוב אליי עמוק בלב קורא לי אליו למחור בחיים לא לשכוח, לא להסתיר כך שלפני ששמש תשקע אולי אור חדש יאיר אולי עוד
איזה שיר מדהים של יונתן רזל, ואיזה בחירה מדהימה של מנדי אור. תודה לך, מנדי. מאזינים יקרים, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואיתי היום שני המומחים שלנו. שני מטפלים, שני עובדים סוציאליים קליניים, אחד בדרך, אחד כבר, אריאל שטיין, עובד סוציאלי קליני, והרב אברהם פרידמן, שהוא מנהל אזור אצלנו בבית חם, עוסק גם בתחום השיקום, וגם בתחום הטיפול, ואנחנו אומרים, לילה טוב למאזינה הבאה.
לילה טוב.
כן, שומעים אותך.
שבוע שעבר ביקשתם שאני אתקשר אליכם, לא הפסקתי אתכם, אבל בסדר גמור.
זה לא בסדר, אבל זה המצב.
כן, זה מה שאני מתכוונת להגיד. אני רציתי לשאול ככה, בעצם כאן, שלח את בעלי אני כבר לא קוראת להם עכשיו מטפלים, אבל מטפלים, כן? לא פסיכולוגים, אבל מטפלים. בין אחד לשני לא עזרו, ואז עכשיו הסקן אמר לחזור למטפל הראשון. שוב, לא מטפל, אלא יועץ. בוא נקרא לזה כך. ודווקא המטפל הראשון הוא באמת כן, הוא עצמו מתייעץ, הוא לא סומך לזה שהעסקן שלח אותנו אליו, ואז הוא הלך לשאול את הרב, והרב אמר שהוא ילך לאבחון פסיכיאטר. ובעצם, זאת אומרת, זה מה שהעסקן, שהוא מעל הכל מפנה לאחד השני, כל הזמן לא שולח אותו לפסיכיאטר, והמטפל שעכשיו הולך לטפל, הוא לפני שנתיים שלח אותו כן לאבחון פסיכיאטר, ואז הפסיכיאטר נתן לו כדורים, אבל בסוף הוא לא לקח את הכדורים, ואז אף אחד אחרי זה מהמטפלים לא אמר לו לעשות לפי מה שהפסיכיאטר אמר. כי כל אחד, כמו שדיברו היום בתחילת השידור, זה אצל האנשים האלה, המטפלים האלו, זה כל אחד אומר מה שהוא רוצה.
מה השאלה, גברתי? בוא ננסה רגע להתמקד במה את רוצה לדעת. הרי את יודעת את דעתנו על
אנשים. השאלה היא ככה, איזו בעיה של חרדה חברתית? האם עכשיו שלחו אותו שוב ליועץ זוגי, נקרא לזה, יכול לעזור לו, או שרק פסיכולוג או משהו אחר? יוכל לעזור לו בבעיה של חרדה חברתית.
טוב, אני רוצה להסביר לך. תראי, יש לנו בשיטות טיפול, יש לנו קטגורית שתי דברים שהם נכונים לכל בן אדם. אדם שיש לו חרדה חברתית צריך טיפול שהוא טיפול בדרך כלל בשיחות. השיחות צריכות להיות על ידי עובד סוציאלי קליני או פסיכולוג. או פסיכיאטר שגם עושה CBT. לעתים קורה שהבן אדם אין לו פניות נפשית ואין לו יכולת לשמוע או לקבל טיפול כי הוא נמצא בחרדה כל כך גדולה. ואז ממליצים, אומרים, בוא ניתן לו טיפול תרופתי לתקופה מסוימת שהחרדה תרד, היא תירגע, ואז נתחיל את הטיפול בשיחות. זה דבר שהוא נכון לכל האנשים בעולם. זה לא קשור לאדם שעבורו את שואלת את השאלה. עכשיו, מאחר ואני לא יודע בדיוק על מה מדובר, ואת מביאה דברים שאני לא מצליח להתחבר ולהבין מה הקשר יועץ נישואין לחרדה חברתית. לכן אני הייתי מציע באמת, כדאי ללכת לאותו פסיכולוג, שהוא פסיכולוג שככה אתם שומעים שהוא פסיכולוג טוב, או עובד סוציאלי קליני, ורק עם האנשים האלה לעבוד. כי חבל, את מזכירה ככה לפני שנתיים, זאת אומרת שאני מבין שהבעיה היא כבר הרבה יותר משנתיים. וחבל, הבן אדם סובל, ורצים ממקום למקום שלא מועיל, ופה הכלל לא יועיל, לא יזיק, לא קיים. כי מה שלא מועיל הוא מזיק. צריך לדעת, כל טיפול שלא מצליח, שהבן אדם חווה עוד כישלון, הוא מזיק. ולכן אני כן הייתי חושב, בוא תלכו למערכת המקצועית, ואם הבן אדם באמת נמצא במצב כזה שהוא צריך טיפול תרופתי קצר טווח, ובפסיכיאטריה קצר טווח יכול להיות 3-6 חודשים, או שנה, שזה גם קצר טווח, לעשות את זה, לא לפחד מזה, זה בסדר. אבל בתנאי שפסיכיאטר נותן את הטיפול, ולא מישהו שהוא חובבן. בסדר?
אני
יש בן אדם שהוא פסיכיאטר שהוא פסיכותרפיסט, זה יש, בהחלט שיש, כן. אבל זה צריך להיות מישהו שהוא טוב, שאתם יודעים שהוא טוב, ואני דרך אגב אוהב מאוד את המטפלים שהם גם פסיכיאטרים ואתם תסכימו איתי, והם גם פסיכותרפיסטים, כי שוב, יש לו בארגז הכלים שלו לא רק את הטיפול התרופתי, אלא גם הטיפול השיחתי.
יש לו מבט יותר רחב.
יש לו, כן, יש לו מבט יותר רחב ודרכי טיפול יותר גדולות. אני חושב שזה ממש רעיון טוב. אני מברך אתכם שיהיה לכם בהצלחה ושתגיעו למנוחה ולנחלה.
תודה.
בבקשה. אנחנו אומרים שלום למאזין הבא. הלו?
ברכה. כן, שלום וברכה.
שלום וברכה.
קודם כל תודה רבה על התוכנית שלכם.
תודה.
רציתי לחזק את המאזינים, אני סבלתי הרבה, לא אני אישית, מבחינה בבית אני מדבר, ותמיד פחדנו להגיד שצריכים טיפול, טיפול צריכים, הבעיה היה תמיד שאמרו שזה, איך אני אגדיר את זה, היום אפשר להגיד שכמו שיש רופא, אז יש רופא חפשי, וזה לגיטימי. ברגע שהיה אצלנו...
פעם לכולם היה מונו.
מה?
אני אומר שפעם לכולם היה מונו, היום יש לזה שמות.
בדיוק, בדיוק. ואם את, אני מקווה שהצוות מכיר, יש טיפול היום שנקרא ACT.
ECT, ECT, כן.
ECT, כן.
נזעי חשמל בעברית.
בדיוק, זה דבר שהציל חיים אצלי.
רק בוא נאמר אנחנו חייבים להסביר למאזינים. אנחנו קצת הולכים רחוק, כי ECT זה נזעי חשמל, זה טיפול שנותנים אותו בהרדמה מלאה, נותנים לבן אדם שוקים של חשמל, יש לטיפול הזה השלכות כאלה ואחרות על הזיכרון הקצר, ולכן זה לא טיפול שנותנים אותו ביום יום, זה לא סוכריה. אבל בהחלט, בהחלט
אחרי הרבה ניסיון. אבל עד שהגענו לזה, שילמתי ים של כסף לפסיכולוגים ולפסיכיאטרים, וברגע שהחלטנו שיש בעיה ושצריכים טיפול וצריכים אשפוז, והיום היא הולכת בשמחה, היא יודעת שזה עוזר לה והכל בסדר. ועד הסבלנו עמוד ואני כבר סבא לנכדים.
כן, אני מעריך.
אני חושב שזה מאוד חשוב האמירה שלך וזה שאתה עולה לרדיו ואומר את הדברים.
אני עולה לרדיו ואני אומר לאנשים.
זה מחזק קודם כל.
היה מאזין שאמר, התחתנתם, זה לא ככה. יש נשים שסובלות, הבעיה היה תמיד, שאמרו, בסדר, מפונקת, בעיה, זה לא ככה. ברגע שמפנים לאישה ומסבירים לה, שכמו שיש אדם חולה על לב או משהו אחר, יש חולה נפש, והיא מפנימה את זה,
אני חושב שאתה מביא איתך את הבשורה שאתה אומר, ואתה מביא איתך זה, רבותיי, יש טיפול, תפסיקו להתבייש, אל תחביאו, תגשו, תבקשו עזרה.
בדיוק.
וזה יישר כוח גדול.
גרם לשנות המון שנים של צוות. ברגע שהחלטנו שלא מסתירים וזה המציאות, זה הפך את חיי לחיים של אושר.
והקול האמיץ שלך שמעדד פה, מחזק את כולנו ונותן, אני חושב, תקווה להרבה הרבה אנשים, משתי פנים, גם בזה שאסור לאבד תקווה, כמו שאתה אומר, ולנסות את הטיפול הכי טוב שיש, לנסות את הדבר נכון, הכי מתאים נכון. שיש, ומצד שני לבוא, ולבוא בקול שלך, ועם הפנים שלך כמעט, ולבוא ולהגיד לנו, תשמעו, אל תוותרו, אל תיכנו לתחלואים האלה, ולמסכנות הזאת, תעשו מעשה, תראו אותי, זה נפלא, זה קול אמיץ, שאני חושב שמחזק, ונותן כוחות להרבה אנשים, ומי יודע כמה אנשים אתה... תהיה שותף בשיחה הקצרה הזאת להשתקמות שלהם.
נכון, אני אומר שוב לכולם, לא לפחד, לצאת מאיך אומרים מהקופסה ולהתקדם הלאה.
ישר כוח, ישר כוח, באמת מילים כדורבנות, ישר כוח, כל הכבוד, אני מאמין שזו שיחה שעוזרת להמון אנשים, ורק בשביל זה כדאי לשבת פה לילות בשביל לעזור להמון אנשים.
כמובן, אני אומר לבעלים שאסור להתייאש, נכון, זה מאוד קשה, אני לא מאחל את זה לאף אחד. אבל צריכים הרבה אומץ וקור רוח, ויש אור בקצה המנהל.
יפה, כל הכבוד, תודה מאוד שעלית לשידור, שיהיה לך בעזרת השם פורים שמח, ואחרי זה פסח שמח, וחיים מאושרים ושמחים. תודה רבה לך ושלום למאזין הבא.
כן, שלום, לילה טוב.
לילה מבורך.
הרב מונק, ברשותך, אני רוצה לחזור, אם אפשר לחזור לנושא שהייתם פה לפני שבועיים.
בשמחה רבה.
לא המומחים שנמצאים כרגע, הייתם עם הדוקטור פוזננסקי.
כן, בנושא של הפרעות קשב, נכון, בהחלט.
כן, אני פשוט רציתי גם קצת, אם אפשר להועיל, וגם לפנות הרב מונק יכול להועיל משהו. אני עברתי עם הילד שלי, אני אברך מאחד הריכוזים בארץ, ועברתי עם הילד, ילד בן בסביבות 9-10, התחיל בהתפרצויות ובהתנהגויות קיצוניות. טוב, אז לקחנו, אולי יש לו, אולי הוא עבר איזושהי טראומה, לקחנו אותו לפסיכולוג חרדי ידוע, שתי פגישות, לא הוציא כלום. שלחתי אותו לחיידר במקום קצת רחוק, למשך שבועיים. הרבה שלו, שהוא במקרה הידיד שלי, אמר לי, תשמע, חבל על הזמן שלך, הילד הזה צריך ריטלין, נקודה. אבל אני אומר לך כידיד. עכשיו, מה שאני רוצה, עד שהצלחנו לקבל את הריטלין, קודם כל לאיזה רופא לפנות, אז פנינו לייעוץ, איזה רופא לפנות. בסופו של דבר הגענו באמת לדוקטור פוזננסקי. והוא לא ראה, הוא שלח אותנו לבדיקת מוקסו, והחליט שכן באמת הילד הזה אמור לקבל ריטלין. עכשיו, אחרי שהילד באמת, טוב, הוא סבל מאוד מהתופעות לוואי, אבל... התחיל לעלות על דרך המלך. ובאמת ראינו שזה מועיל לו מאוד. וכמה שאחר, היה לנו תור לדוקטור נוסף, בהפרש של חצי שנה. זאת אומרת, בכדי לקבל לדוקטור פוזננסקי, זה חצי, כמעט חצי שנה, ולרופא השני בבני ברק, רופא גם כן ידוע, זה התור לעשרה חודשים, כך שההפרש ביניהם היינו אצל דוקטור פוזננסקי אחרי פסח, והרופא השני אחרי סוכות, היה אמור להיות התור.
כן, זה קצת רחוק באמת.
כן, בסופו של דבר, אחרי שכבר הילד התחיל את הטיפול, אז מה שנורמלי לראות, איך הוא מתקדם, איך הוא... קצת לפני כן, מקופת חולים מכבי, מתקשרים אלינו שהם מבטלים לנו את התור, כי כבר היינו בייעוץ, כי כבר קיבלנו את ה... הם מיוזמתם ביטלו לנו את התור אצל הרופא השני, כי אני מדובר על הפרש של חצי שנה, שזה... איך הוא מספיק זמן כדי לבחון איך מתקדם ואיך...
מה השאלה שלך?
מה?
מה השאלה?
ישראל? עוד פעם?
אני שואל מה השאלה שלך?
אני שואל מה ניתן לעשות, אני חושב שהרב מונקי מכיר יותר את השטח, כדי שהרופאים האלה בתחום הזה, שהיא פשוט יותר זמינים, זו נקודה אחת. דבר שני, המטפלים שלכם, שאתם יושבים איתם היום, ברוך השם, יהודים חרדים. דוגמה, דוקטור פוזננסקי, אדם שמכיר את הרחוב החרדי, אבל יודע מה זה חיידר ומה, אבל האם יש רופאים חרדים שעוסקים בתחום האבחון?
תראה, אני אענה לך ככה באופן כללי, כי לצערנו, יש מחסור אדיר ברופאים. באופן כללי במדינת ישראל, החל מרופאים מרדימים שכמעט אין בכלל, עובר דרך רופאים נוירולוגיים לילדים, או רופאי משפחה של ילדים שעברו השתלמות בנושא של הפרעות קשב. וגם אחרי זה, צריך לדעת שהטובים הם מתי מעט, ודוקטור פוזננסקי הוא אחד המלאכים של הדור הזה בנושא של הפרעות קשב וריכוז. יש עוד רופאים טובים כמובן, אני לא אמנה את שמותם, רק אתה הזכרת את דוקטור פוזננסקי, אז אני מזכיר את שמו. דוקטור פוזננסקי כרופא מאוד טוב ומאוד מבוקש, מטבע הדברים קשה, 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 ואני אומר, אשריך שאתה זכית שהוא עשה את האבחון הראשון. ייתכן מאוד שכדאי לחפש רופא פחות עסוק מדוקטור פוזננסקי, כדי להדכן אותו במה שקורה, ואם יש לך בעיה כזאת או אחרת מול הקופה, אני יכול לומר לך שבאופן כללי ישנם הרבה מאוד, קוראים לזה אנשים שהם בתוך הקהילה, הם אחראים.
מטעמי קשרי קהילה.
אני יכול להגיד לך שהרב משה שלזינגר, שהוא המנהל של כולם, עושה עבודת קודש.
זה דברים שצריך להפנות לכיוון שלהם.
כן, זה דורם שצריך להפנות לכיוון שלהם. אני יכול לומר לך שבמחוז בני ברק עכשיו נכנס מנהל מחוז חדש בשם אלי עובדיה, איש מקסים ומדהים, ובאמת איש שירותי שנותן לכל אחד את השירות כפי שהכי טוב שאפשר. הוא יושב, אני חושב, בחוב רבי עקיבא, אתה יכול לפנות אליו, או לרב משה שלזינגר, ואני מאמין שהם יעזרו לך. בכל מקרה, תודה מאוד שעלית לשידור. יש לנו, אני אגיד לך, יש לנו עוד הרבה מאזינים, ואני ממש רוצה גם לאפשר לאחרים. אז בעזרת השם שבוע הבא. בסדר? הלו?
ערב טוב, לילה טוב.
לילה טוב.
יש לי חייל משוחרר, כמה חודשים רק.
כן.
הוא לוקח חומרים מאוד, מאוד מסוכנים. וכל עבודה שהוא מתחיל, מעזיבים אותו, כי הוא צריך לעבוד כמה ימים שיהיה לו כסף לחומרים האלה, ואז ושוב פעם שמים.
כן, תשמעי, אני רוצה להמליץ לך כזה דבר, כי זה לא תחום העיסוק שלנו, אבל יש לי חבר טוב מאוד שזה תחום העיסוק שלו, אני חושב שהוא, אפשר לומר שזה המקום הכי טוב בארץ שאני מכיר, קוראים למקום הזה רטורנו.
כן, זה... אבל אני ראיתי את זה בערוץ הדברות, ויקשתי ממנו, הוא לא מוכן ללכת, הוא אומר עד שאני פה לתחתית.
אז רגע, הנה, אז מה שאני מנסה...
הוא לא מוכן לשתף פעולה, מה אני עושה עם ילד שלא מוכן לשתף פעולה?
הנה, אז זה בדיוק מה שאני אומר לך. ברטורנו כן. יושב אדם מאוד מקצועי בשם הרב איתן אקשטיין.
אני מכירה אותו, כן.
והרב איתן אקשטיין, זה המומחיות שלו, כי הרי אנשים שהם מתמכרים לכל סוג התמכרות, הם לא רוצים באמת לצאת מזה, כי זה מקום מאוד נוח להם. והוא כן. המומחה שיגיד לך מה קצה החוט שמשם אפשר למשוך את הבן אדם החוצה מהמקום הזה. וכדאי לא להתייאש ולהשקיע, כי המעגל הזה יכול לצערנו להיות מעגל של שנים, שנים, שנים. בסדר?
לא, זה התחיל בצבא, ואני רוצה בדיוק עכשיו להודיע לכל האימהות ולכל האבות, שיש חומרים מסוכנים שנכנסו, לא רק לצבא, אלא לישראל, שלא מגלים אותם בשתן, היו עושים להם בדיקות בבסיס, לא מגלים את זה בשתן, אבל זה יש להם עיניים אדומות ומחורים שהם צריכים המון כספים.
כן, כן, זה ידוע.
עיניים
זה...
אדומות.
תראי, זה ידוע, רק אני אגיד לך...
אני לא יודעת אם בצבא יודעים על זה.
בצבא יודעים על זה, קשה להם להתמודד עם הדברים האלה, כי את יודעת, גם בצבא חיילים עם אנשים פרטיים, וסופי שבוע וחופשים, ומסיבות, וכאלה דברים שבאמת אנחנו ככה מתנזרים מהם באופן כללי. אני אומר, בואי תנסי את הרב איתן אקשטיין, אני חושב שהוא יכול מאוד 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 לעזור לך. תודה, ולילה טוב לך, ואני אומר שלום... למה? אז הנה בא. כן.
שלום, ערב טוב. אני רוצה לשאול מה אפשר לעשות שילד לא יגיע לעניין של הפרעת אישיות גבולית. כי זה דברים שמגיעים במשך החיים, נכון?
כן. מה, לא הצלחתי להבין מה השאלה.
השאלה, מה אני אמורה לעשות שילד שלי לא יגיע לבעיה של הפרעת אישיות גבולית?
למה שהוא יגיע להפרעת אישיות גבולית?
יש אנשים שמגיעים לזה. אני, יש לי קשר עם אנשים כאלה.
ולמה את לא חוששת ש...
מין... למנוע מילד להגיע למצב כזה.
את שואלת מה הדרך לחנך בן אדם בצורה שאנחנו נהיה בטוחים שהוא לא יגיע להפרעת אישיות גבולית.
כן,
זאת השאלה?
כן.
אוקיי,
כן.
אני אתן לרב שטיין לענות לך.
תודה.
טוב, שלום לך גבירתי, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
קודם כל, אין באמת תשובת קסם, כי אנחנו לא יודעים מה בדיוק מוביל להפרעת אישיות גבולית, ואנחנו לא יודעים מה מוביל לסכיזופרניה, ואנחנו לא יודעים היום הרבה דברים. הרפואה לאט לאט למדה קצת ענווה עם השנים. אבל טיפ אחד אני כן יכול לתת לך, וזה מחקרים שמדברים הרבה, מחקרים שמדברים על מה שנקרא ולידציה. ולידציה זה בעצם התיקוף בעברית, או נתינת הרגשה לילד או למתבגר שמבינים את הצרכים שלו. זאת אומרת, אני אקח לדוגמה מקרה שילד בוכה ואומר, אמא, אני רעב, אני רעב. והאמא אומרת לו, לא, אתה לא רעב, אתה פשוט עייף. או במקרה רגשי, הילד אומר, אמא, אני מאוד מאוד כועס. והאמא אומרת לו, לא, אתה לא כועס, אתה פשוט עייף. זאת אומרת, לא נותנים תיקוף לרגשות שלו. לא בעצם נותנים אמון במה שהוא מרגיש, ואז הוא בעצם עושה איזה סוג של פיצול לפעמים, וגורם לעצמו איזשהו סוג של מנגנון כזה, שבעצם לא מאמין בעצמו. ומכאן הדרך קרובה, לא דווקא להפרעת אישיות, אבל להרבה הפרעות אחרות. ואנחנו מאחלים גם לך וגם לילדים שבעזרת השם הכל ילך כשורה. אין סיבה לחשוב שילד ילכה בהפרעת אישיות. אנחנו יודעים שיש גם גורמים גנטיים שמעורבים. זה מאוד מורכב לסיכום, ואני חושב שתפילה אף פעם לא תזיק.
אני רוצה רק להוסיף לגברת שהפרעות אישיות לא מבחנים ילדים, זה רק למבוגרים 18 ומעלה. אבל אני חושב שדבר הכי נכון שאת ואני וכולנו נעשה בשביל ילדינו, זה פשוט נהיה אנחנו, נהיה הורים טובים ומכילים, כפי שאומר אריאל, ופחות נדאג, פחות נהיה חרדתיים סביב דברים שלא אמורים להסיק אותנו, פשוט נהיה הורים טובים כמו שאנחנו מצווים ורוצים להיות. רק בשורות טובות.
טוב, תודה שעלית לשידור, מאזינים יקרים. חבל שהזמן האיכותי והיפה הזה כבר נגמר לנו. אני מבקש מאוד להודות למומחים שלנו שהגיעו שוב, הרב אריאל שטיין והרב אברהם פרידמן. כמובן שהיו פה איתנו באולפן מנדיאור ודוד קליגר, שהעבירו לכם את הקולות. תודה לכולכם, סליחה מאוד מאזינים יקרים שלא הצלחנו לענות לכם. בעזרת השם שבוע הבא נהיה פה כבר ממש יותר קרובים לפורים, וכבר נהיה עם עניין השמחה, מהי וכיצד מגיעים אליה. לכולכם ליל מנוחה.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד.